מה התפקיד של הכהן, מי יודעים? לחפר, מה זה לחפר? מה? כן, לטהר. לחפר, משום לטהר. כפרה. לנקות את כל החטאים שלו. יש סדר בדברים, בוא נראה. קודם כל לחפר בעדו ובעד מי?
ביתו.
משפחתו, קודם כל, זה דבר ראשון. פסוק ו', כן? כן, כתוב, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. וכיפר בעדו ובעד ביתו, רש"י אומר, וכיפר בעדו ובעד ביתו, לפני זה לגבי פר החטאת, הוא אומר האמור למעלה, ולמדך כאן שמשלו הוא בא, ולא משל ציבור. וכיפר בעדו ובעד ביתו, מתוודה עליו עוונותיו ועוונות ביתו. למה נוגע לאשתו בכלל? מה זה נוגע לאשתו? נוגע, מה אתם אומרים? כהן גדול רווק יכול להיות?
לא.
למה לא?
היה ושם.
כל מי שישארו ללא אישה, מה? בלא שמחה, בלא טובה, בלא ברכה, בלא שלום, בלא. אז אם הוא במצב כזה, איך הוא יכול להיות כללי? כל הזמן הוא חושב על מה? על עצמו, על הבעיות שלו, הפרטיות. זה כמו בחור ישיבה שלא מתחתן, כל הזמן חושב, וואי, וואי. כולם מתחתנים, רק אני לא. זאת אומרת, הוא פרטי. הוא כל מה פרטיות שלו, והכהן הכללי, הכהן מה צריך להיות? צריך להיות אדם כללי. זה באופן פשוט, כזה. אבל יותר מזה, העניין הזה של כהן גדול שמחפר, אתה לא יכול להיות שהבית שלך מקולקל, ואתה מבקש בת כולם. קודם כל תקן את מי?
את
עצמך. קודם כל את הבית שלך. ומתוך כך אתה יכול גם לתקן את האחרים, קשוט את עצמך. אחר כך קשוט אחרים. אתה לא יכול לדרוש מאחרים, אם אתה לא דורש מעצמך. אז חיפר, ואשתו כגופו כתוב. אז צריך לחפר גם על אשתו. זה העניין, זה דבר כמו שרבי יוסף אמר, זה דבר מהותי, הוא לא יכול לעבוד עם, כי אין לו אישה, הם סוברים לאישה רזרבה. ככה המשנה אומרת, מסכת יומא. זאת אומרת, על תנאי, אם הוא תיפטר, אז לא כמעט אומרת.
לא להלכה.
אני לא אמרתי הלכה, אמרתי מה המשנה אומרת.
כי אין לזה סוף.
כן, לגבי המוות, טוב, אבל זה... אבל העניין הזה, אין שלמות זה רק עם המשפחה, נשאר, זה השלמות האמיתית. אמנם בן הזי, בן זומא, וזה לא התחתנה, אבל יש אומרים שלא התחתנה. אבל יוצא מן הכלל, זה לא הכלל. הכלל צריך להתחתן. מישהו מעוניין כאן להתחתן? אתם כהנים גדולים? למרות הכל, אני מאחל לכם. תקימו בית נאמן בישראל. זה העניין של ביתו, אבל ביתו זה עוד דבר. כתוב, אנחנו אומרים בעלל, בית אהרון, עדו להשם כיתו, כי אנחנו זו בית אהרון, גם כתוב.
כל שבט הלוי.
כולם זה בית, בית מיוחד. אז הוא גם מחפר לא רק בעדו, אלא גם בעד כל שבטו. הכהן צריך להיות אדם כללי, לא יכול להיות אדם שחושב רק על עצמו. בואו נתן לי מהם, למה שהכל נהיה לי בו. גיא, איפה למדת לעשות תקל? כן, אנחנו במשניות, משניות פסחים, פרק ד' מקום שנהגו. זה, בהרבה דברים יש עניין של מנהגים שונים במקומות שונים. כאן יש כמה משניות שעוסקות בעניין הזה, איך לנהוג במקרים כאלה. דרך אגב, אני נתקלתי בזה כשהייתי בארצות הברית לפני כמה שנים בעניין, אבל אני כהן. כהן צריך לברך ברכת כהנים. ובאשכנזים לא מברכים בגלות, לא מברכים ברכת כהנים.
רק ביום טוב נדמה.
אשכנזים כן, רק ביום טוב כן. אבל הספרדים כן. ספרדים כן. והייתי בסביבה אשכנזית. ואמרתי, וואי, וואי, איך אני מפסיד את המצווה. אילו הייתי עולה לדוכן אצל האשכנזים, היו רוגמים אותי. אצל האשכנזים? מה עשו לך?
לא בישראל, לא בזה. עליתי, זה,
עליתי, אמרו... בחיפה להם?
בטלסטון, לא, בטלסטון.
טלסטון זה בסדר. מה, בטלסטון לא עולים אשכנזים? מי אמר לך?
אני הייתי שם, לא, אני לא...
לא.
מה הכין אותי?
מה הם טועים. הם טועים.
כן, אני יודע.
בחיפה, בצפון, אשכנזים לא עולים.
יש גם בטבריה שאמרתי לא
עולים. בצפון, גם מנהג שאני לא יודע מקורו. אז שם באמת היה לי בעיה. אז מה עשיתי?
מכתב.
מה?
עשה מכתב. ברגע שעלה לא ירד.
לא, כן, לא, אני לא רציתי להסתכסך איתו. אז חיפשתי בכנסת ספרדי, וזה לא קל שם. בסוף מצאתי את זה, בכנסת חלבי, משהו כזה. עליתי, הייתי מבסוט. זה המנהגים. זה המשנה שעוסקות במנהגים, איך לנהוג במקומות שזה לא בדיוק. בוא נראה. משנה ב', כיוצא בו המוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו, פירות שביעית, או ממקום שלא כלו למקום כלו, חייב לבאר, זה נקרא ביאור, כן? ורבי יהודה אומר, אומרים לו, צא והבא לך אף אתה. בואו נראה את ההקדמה. אגב, ההלכה ששמעים במשנה הקודמת, מובאת כאן הלכה כיוצא בה בעניין פירות שביעית. יש להקדים כאן מה שלמדנו מסכת שביעית, שאם כנס אדם בשביעית לתוך ביתו, מין ממיני הפירות, מותר לו לאכול באותם הפירות כל זמן שמין זה מצוי לחיה בשדה. אבל אם קלה אותו מין בשדה ואינו מצוי שם לחיות, חייב הוא לבאר מה שיש בביתו מאותו המין. שאמרו לבאמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול כל זמן שחיה אוכלת בשדה, בהמתך אוכלת בבית, קלה לחיה בשדה, קלה לבהמתך שבבית. כך שנינו שם. שלוש ארצות לביאור. אז אם כן, רואים שתלוי בשדות. ארץ ישראל לא מניבה את היבולים שלה, למרות שהיא ארץ קטנה יחסית, באותו זמן. היבולים שבגליל או ביהודה או בעבר הירדן, הם מתבשלים בזמנים שונים. מכיוון שכך, אז יכול להיות שבגליל זה כבר קלה, נניח, וביהודה זה עדיין לא קלה. אז הפירות שבשדה, למה? כיצד נוהגים במקרה הזה? בואו נראה. כן, שנו שם שלוש ארצות לביאור, יהודה בעבר הירדן והגליל. כלומר, שארץ ישראל מחולקת לשלוש ארצות לעניין ביאור פירות שביעית. שאם קלו הפירות של אחד ממינים בארץ אחת, כגון ביהודה, אף על פי שעדיין מצויים פירות שלו ארץ אחרת, נניח בגליל, חייבים בני יהודה לבאר אותם מבתיהם, אבל בני הגליל אינם חייבים בביאור. למה? עדיין יש להם פירות בשדות. משנתנו עוסקת במי שמביא פירות שביעית ממקום שקלו, למקום שעדיין לא קלו. כיוצא בו, בדומה לזה שאני במשנה הקודמת, המוליך פירות שביעית, פירות שגדלו בשנת השמיטה, ממקום שקלו לחיה מן השדה, חייבים שם לבערה מן הבית באותו אזור, והוליכם למקום שלא קלו, נניח מיהודה לגליל, לחיה מן השדה, ובני אותו מקום אוכלים עדיין את הפירות הללו המכונסים בבתיהם. אז מה קורה עם הפירות של, של יהודה? או מוליך פירות מקום שלא קלו, למקום שקלו, חייב לבאר שנותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהולך לשם. רבי יהודה אומר, אומרים לו, צא ויהווה לך אף אתה. בגמרא מפרשים את דברי רבי יהודה בדרכים שונות, פרשי המשנה כתוב את פירושו של רבי אשי, שאף רבי יהודה סובר שנותנים אליו חומרי המקום שיצא משם ושהלך לשם. אלא שנחלקו כאן רבי יהודה החכמים במחלוקת ששנים במסכת שביעית, הכובש שלושה כבשים, כבש מלשון מפפון ירוק, שכובשים אותו בחבית אחת, רבי אליעזר אומר, אוכלין על הראשון, כלומר, שמשעה שקלע מן האחד מהם, נניח המלפפונים, נאסרו כולם, ואפילו שני מינים אחרים שלא קלו, וחייב לבאר את הכל, למרות שעדיין הם בשדה. רבי יהושע אומר, אף על האחרון, כל זמן שמין אחד מהם מצוי בשדה, מותר לאכול את כלבו, מקל, בדיוק הפוך. רבן גמליאל אומר, כל שקלה מינו מן השדה, יבאר מינו מן החבית. אז הוא הלך כל אחד לפי מינו. כן, אני מביא כאן את המחלוקות בו. מה זה צא ואבא לך גם אתה? מה זה מעתה? תביא מעתה, הכוונה מהשדות שלך תביא. כן, מאיפה שאתה באת. כן. אנחנו באורות. אורות. כתוב על ארץ ישראל, ארץ שלא תחסר כל בה. ארץ ישראל היא קטנה יחסית לכל הארצות האחרות. אבל מבחינת פירות ומזג אוויר ואיזו, אין דבר כזה. אתה, יש כאן הכל, לא תחסר כל בה. בננות יש?
יש.
ענבים יש?
יש.
תפוזים יש?
אבל גם האיכות.
אה?
האיכות גם
יש. גם האיכות, כמובן, הכל בה. תפוחי עץ, נשירים, כל... הכל יש כאן. זה לא, אז הוא אומר, ההבדל בין גליל היא רב גוונית, כל פירות העולם כמעט יש כאן. סוב-טרופים היו, וכל מיני פירות ודברים כאלה. אני לא יודע אם אתם הולכים לפעמים למחנה יהודה. מישהו הלך פה למחנה יהודה? זה חוויה. אני כבר שנים לא קונה שם בגלל ש... כבר קשה לי קצת הקניות. ואתה הולך למחנה יהודה, אתה רואה פירות מכל העולם. זאת אומרת, גדלים בארץ, אבל... מכל הזמנים, כל הסוגים, וחדשים כל הזמן. היום זה אטרקציה כבר, תיירים באים לשם. מתפעלים, איך יכול להיות? כל כך הרבה פירות. ארץ שהכל גדל בה, משהו. ארץ זבת חלב ודבש פשוטו כמשמעות. פעם, מלחמת השחרור, אז אחרי מלחמת השחרור. אז לא היה פירות בארץ, פשוט לא, לא היה. לא היה מטעים, לא היה שמה, לא הייתה שממה, מה, שום דבר לא היה. אז אני זוכר, הוריי הביאו, אבי זכרונו לברכה הביא פעם תפוח עץ הביתה. הייתה אטרקציה. ישבנו, לקחו את התפוח, חתכו אותו לארבע חלקים. כל אחד מאיתנו קיבל פלח מהתפוח עץ. היום אתה פחס, איפה מוצאו? היום אנשים חיים נעמיד ביניהם, שזרוקים את הפירות, כל העודפים, כל הדברים האלה. מה קרה לארץ הזאת, מי יודע?
מה טוב.
נותן את פירותיה, דיינו. טוב, אנחנו בדף קוף סמך ג', נכון? לא, קוף סמך ב', זין, סעיף זין. כנסת ישראל נמשלה ללבנה. למה ללבנה? פעמים נפרצת, נפרצת מלשון שהיא מתמעטת, כן? יש כאילו מפרץ בתוכה. פעמים נבנית, לפעמים מלאה, לפעמים חסרה. ובעיתים שהיא חסרה, כשהיא באה לקץ חסרונה, כבר עומדו אחר כתליה מילוי אורה, כמו בקידוש החודש, שאנחנו רואים את הלבנה. שתהיה מתמלאת והולכת. עד שתבוא לאותו המעמד האיתן, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, ולא תבוא עוד למצב של חסרון, כי אם תהיה תמיד מלאה, זה עתיד לבוא, כתוב שאור הלבנה יהיה אור כאור חמה, ואור החמה שבעתיים כאור ימי בראשית. זה יהיה לעתיד לבוא. זאת אומרת, לא יהיה חסרון, הרי כל העניין של החסרון, לפי חזן בלה, קנאה שקנאה הלבנה, כל שני מלאכים, בקטר אחד, שאתם בקטר אחד, אמרו, טוב, אז זה מיית אותה, אבל לעתיד לבוא זה לא יהיה. איפה ראיתי את זה? באיזשהו ספר לגבי הלבנה והחמה, החמה זה סמל הטבע, הטבע. כתוב אצל הגויים שהם עובדים בחמה, משתחווים לחמה, וקדוש ברוך הוא כועס מאוד שהם... למה? כי חוקי הטבע והטבע, זה מה שמכתיב מהם. אצל עם ישראל זה אנחנו הולכים לפי חוקי האלוקים, שמעל החמה, אין חדש תחת השמש, מעל השמש, הכל חדש. אז לעתיד לבוא זה ישתבש שני הדברים האלה. זאת אומרת, הגויים שהם משתחווים לחמה יכירו שהאור הלבנה, שזה עולם של ישראל, אור השכינה, הוא האור שיעיר כמו החמה, שיעיר לכל האנושות כולה לעתיד לבוא. ראיתי את זה באיזה ספר, בחסידות או משהו כזה, מדברים על הנקודה הזאת. כאן הוא מדבר שלעתיד לבוא באמת אור הלבנה, אורם של ישראל, יהיה כאור החמה. ולא תבוא עוד למצב של חסרון, כי אם תהיה תמיד מלאה אורה, אור השכינה, אור השם יהיה תמיד מלא, לא בלי חיסרון. כל קנייני האומה הם נראים מלאים רק לפי אותה הערך שהיא בכללה מלאה. ולפי אותה המידה שהיא יורדת ממילואה, החיסרון ניכר בכולם. מה זה מילואה? כשאנחנו בגאולה, אנחנו במילואה. כשאנחנו בגלות, זה חסרונה. כן, לכן אומרים גם בקידוש לבנה, דוד מלך ישראל.
חי וחיים.
חי וכן, יפה מאוד. האמונה בכלל, בכל פרטי המצוות, אינה מתמלאים אורה, רק מאורה של כנסת ישראל, של הכלל. על כן לא נוכל לצייר את כולם בזיבם ותפארתם, כי אם במצב שכנסת ישראל עומדת, היא בכל מילואה. ומאותו הגובה אנו יכולים להריק עליהם, כולם שפע אורה, שפעת אורה, ולפי מידת הירידה, הכל יורד. זאת אומרת, הכל תלוי במצב האומה, המצב של עם ישראל. עם ישראל היום יורד או עולה?
עולה.
האמונה בכלל אינה מהירה כאם בכנסת ישראל. הבריאה השלמה בחוסנה של כנסת ישראל, בממלכתה, במקדשה, בארצה, בכל קנייני הרוחניים והחומריים. זה השלמות היא לא רק בצד הרוחני, גם בצד של המדינה, בית המקדש. המצוות כולן הן תמיד קשורות במגמתן ובתוכן הפנימי שלהן דווקא לאותו המצב העליון, ואז הן מתראות בכל הדרן. ולפי מידת ירידת הפלאים של כנסת ישראל, דיינו הגלות, אין אנו יכולים לדרוש מהאמונה ומהמצוות את כל אורן, כי אם את אותו החלק הניצוץ של האורה הנשאר בקרבה גם בזמן הירידה היותר שפלה, והנקודה הזאת היא מקבלת זיו של עטרות אור מהעבר הנהדר והעתיד המזהיר מרחוק. זאת אומרת, צריך להגיד, כל העניינים של מצוות ואמונה ותורה וכל זה, יש לזה, כל זה נגזר ממצב הכללי של האומה. זאת אומרת, אם אנחנו בארץ ישראל, אז אנחנו משפיעים על כל הפרטים למיניהם. אם היינו מניחים תפילין היום, זה לא כמו שמניחים תפילין לפני 100 שנה, או כשהיינו בגלות או משהו כזה. זה לא אותו דבר. ומה זה לא אותו דבר? התיקון של הנחת תפילין היום הוא הרבה יותר עוצמתי מאשר תיקון שהיה פעם באותו זמן. אז היינו הצל של עצמנו. כן, היינו עצמות יבשות. מיד שחרב בית המקדש שלנו לקדוש הוא דלת דמות של ההלכה. דלת דמות של ההלכה זה צמצום. זה היום כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, כל מצווה הופכת לדבר ענק. האמונה היא ענקית, היא כבר כללית, היא אוניברסלית. זה לא עניין פרטי כזה או אחר של אדם, זה משהו אחר. כלל ופרט הוא כלל. אז הכלל מקרין על הפרט. במצוות המקדש, בכל התלוי בהן, בכל המצוות התלויות בארץ בכלל, ניכר שינוי הצביון של תכונת האורה הרבה מאוד, ואין אינן במילואן, גם לפי תכונת ההלכה, כי אם, מתי? כשהאומה עומדת במצבה יותר מלא, דהיינו בארץ ישראל, אבל אפילו במצוות המעשיות כולן, כמו אמרתי, תפילין לדוגמה, וגם במצוות שבין אדם לחברו, כל המעלות המידות נקשרות בכל דרכי הדת, כולן האור המלא שורה רק איפה? במעמד המלא של האומה. ומה זה מעמד המלא של האומה?
רוב
יושביה
אולי, הייתי אומר.
אולי
הוא
התכוון
פה רוב
יושביה,
גם?
כן, רוב יושביה, ודאי.
שיהיה, רואות אותו.
אפילו לא רק יושביה, אפילו מעט, גם זה משפיע על כולם. כל יהודי שבא לארץ ישראל, הוא מחזק את כל האומה כולה ואת כל העולם כולו. אני צריך לדעת. ולפי ירידתה, כך האור מתמעט. זה הלבנה. מתמעט את זה. זה ביטוי לדעת. ואנו, כשאנו הורגים לאור מלא של הלך נפש, ביותנו קשורים לאמונה ולכל דבר חוק משפט, הרינו מוכרחים לטפץ ולעלות עד המקור, שמשם האורה המלאה נשאבת בין מצד כישורנו לעבר, בין מצד יחוסנו לעתיד. ועל ידי כך נמצא גם כן מילוי נשמה בהווה. ואם יבוא האדם לומר, שהוא מוצא את כל מילוי ההוראה של התורה והמצוות מצד מצב ההווה בלבד, בלי להתייחס אל העבר ולעתיד, אל תשמע לו. אל תשמע לו. בכלל, זה לא רק זה. כל דבר, אדם שמסתכל רק על ההווה, ואין לו ראייה כללית אותה, אל תשמע, אל תקשיב. יש לו ראייה חלקית. סימנו שלא חדר לתוך עומק העניין של ציפיית הישועה, שרק בה תלויה, היא גם כן שאלת פלפול החוכמה, עד כדי כך. שאפילו פלפול החוכמה תעלו בציפיית הישועה. אם יש חמייה כללית, הבנה של התורה, הכל זה זה, הכל משתנה. אם יש חמייה פרטית, חבל על הזמן.